עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או קופת חולים הייתה סגורה, או לרופא שלכם לא היה זמן, או כל מה שלא יהיה. אני רפי קרסו, איתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, האחראי על הדיגיטל הוא ג'וני דוב, האחראים על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו. הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר להשיג אותנו לשאול שאלות, להעיר הערות, ב-054-70-103-70. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והערות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו נמצאים במצב כזה של מזג אוויר משונה, חם, קר, מזג אוויר טוב, מזג אוויר לא טוב. אני איתכם. אני איתכם לכל שאלה, בכל נושא, פרט לספורט ופוליטיקה. אז בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים טובים. צהריים מצוינים.
אני שמחה לדבר איתך. אני רציתי...
עם מי אני מדבר?
כן, אסתר. שמי אסתר, אבל אני מדברת בקשר לבעלי, בעלי בן 75.
כן.
הוא עבר באפריל שנה שעברה אירוע מוחי. הוא היה מאושפז כמעט חודשיים.
כן.
עם ההחלמה וזה. ויש לו גם שנט בראש. הנוזים בראש לא יורדים.
כן, כן, אני אסביר למאזינים מה זה שם.
זהו, ועכשיו הסכרת שלו עלתה מאוד, אז יש לו, אני מזריקה לו זריקת טרול יסיטי.
כן.
75, אבל אני שמעתי לפני זה בשידור שלך שיש אפשרות לעשות שיפ או משהו שיודיע על איזה אירוע.
לא, 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 זה לא בדיוק כך, זה לא בדיוק כך. קודם כל אני אגיד מה זה שנט. יש מצבים שבהם יש לחץ בראש. יש בראש חדרים ורקמת מוח וחדרי מוח. בחדרי המוח או בחללים שנמצאים במוח נמצא נוזל. ולפעמים הנוזל הוא בלחץ יותר גבוה והוא לוחץ על המוח מבפנים. ואז אפשר, אני מסביר את זה בצורה פשוטה, ואז אפשר להכניס צינורית שנקראת שנט, צינורית עם שסתום, שמנקזת את הנוזלים, כשהנוזלים עוברים מעל ללחץ מסוים, או שהלחץ עולה, או שהכמות עולה, הם מנקזים אותם למקום אחר. והמקום האחר הוא בדרך כלל לחלל הבטן, עם צינורית שעוברת ויורדת. זה השנט. עכשיו, לגבי מה שאנחנו דיברנו, אנחנו דיברנו בתוכנית האי על מצב שמאתר קודם הפרעות בקצב הלב. והפרעות בקצב הלב כמו פרפור פרוזדורים, או פרפור עליות, שזה אותו דבר, שם אחר לא אותו דבר, הוא גורם בשכיחות מסוימת לאירועים מוחיים. כלומר, הפרפור של החדרים, או הרפרוף של החדרים, של העליות, סליחה, לא של החדרים, של העליות, גורם למערבולות של דם, ואותן מערבולות יכולות ליצור קרישים, והקרישים נזרקים למוח ועושים אירועים מוחיים. המכשיר שאני דיברתי עליו, שנקרא ריביל, הוא מכשיר שהוא צ'יפ שמכניסים אותו מתחת לבית החזה, והוא מעין הולטר של EKG שמשדר במשך 3 שנים באופן רציף את פעילות הלב, את פעילות הלב לענן, ומשם לרופא ולמטפל. ובמידה ורואים שישנה הפרעת קצב מסוג של פרפור עליות, אז יודעים איך לטפל, ולפעמים אפשר לטפל מיד. אבל זה לא קשור, זה לא טיפול שמונע ישירות התקפים של אירוע מוחי.
עוד שאלה אליך.
בבקשה.
בבעלי יש פקטור, חוסר פקטור אחד, אין לו קרישיות בגוף.
כן.
אז הוא, כל נפילה וזה אמרו לי, תזהרי,
שהוא נפילה
זה ישר בית חולים, וזה...
אז מה השאלה?
הוא צריך גם לעבור קולונוסקופיה, ויכינו מנות דם, וכל הדברים האלה. טוב, השאלה, מה זה הקרישיות הזאת בחיי היום-יום?
בחיי היום-יום צריך להיזהר שהוא לא ייפצע, זה הכל. זה גורם לכך שהוא... שחסר לו פקטור, חסר לו...
כן.
הקרישת הדם זה תהליך שדבר אחד גורם לדבר שני, דבר שני לדבר שלישי, דבר שלישי לדבר רביעי. זה כמו מהלך, זה כמו קסקדה כזאת. כלומר, יש פקטור אחד שמשפיע על פקטור 2, שמשפיע על פקטור 3, ולא חסר פקטור אחד. אז ההתחלה של הקרישיות היא יכולה להיות בעייתית. אבל זה דבר שאם קורה משהו, ואם אדם מדמם, אז הולכים לבית חולים. אבל זה לא דבר שאפשר להסביר אותו ככה בצורה פשוטה.
אוקיי, אמרו שגם זה יכול לעבור בתורה של הילדים, לבדוק...
בסדר, אז אפשר לבדוק את זה, זה לא בעיה.
אוקיי, רק שאלה, עוד שאלה אחת, הוא לוקח המון המון כדורים, אני לא יודעת אם יש ניגוד אחד לשני, למשל...
אז זה אפשר ללכת לרוקח קליני בקופת חולים, לפנות לקופת חולים, יש שם רוקח קליני, לבוא עם כל הכדורים, והוא יכול לו במחשב, הוא יראה את כל הכדורים, והוא יגיד אם זה מתאים או לא מתאים. בדרך כלל על המחשב של קופת חולים, אם אתם לוקחים את כל הכדורים מקופת החולים,
כן.
על המחשב של קופת החולים, אם כדור אחד לא הולך טוב עם כדור שני, מופיעה אזהרה. אבל אם אתם לא שקטים, תבקשו פגישה. עם הרוקח הקליני, יש מקצוע כזה שנקרא רוקח קליני, שיש
לא הרוקח הראשי
לא, קופת לא, לא הרוקח הראשי, אלא יש רוקח קליני שהוא יכול גם להיות הרוקח הראשי. כן, כי זה רוקח בכיר, שהוא לוקח את השמות של כל הכדורים, מכניס למחשב ומקבל ורואה גם כן אם יש התנגשות בין כדור אחד לקדור שני, וגם אם יש התנגשות, הוא מדבר על עוצמת ההתנגשות. כי התנגשות יכולה להיות בצורה שמותרת וצריכים להיזהר, או בצורה שחד משמעית אסור לקחת שני כדורים ביחד. והוא מודיע מה חומרת ההתנגדות, אם קיימת כזו.
יש שאלה קטנה, הספזמיק, שהוא
שוטף,
יכול לעשות סרטן בהרמונית?
לא.
לא.
לא, אבל אם יש למישהו הרמונית, שיקח, שילך לאורולוג כל כמה זמן, יעשה גם בדיקת PSA, וגם האורולוג יכניס אצבע, ויבדוק לו שהפרוסטטה שלו, שבלוטה ההרמונית שלו, היא לא גדולה, והיא לא נוקשה, והיא לא מגורגרת, ולא מגורענת, והכל, אבל ספזמקס הוא פשוט משחרר טיפה את את השלפוחית ומאפשר לפעמים, לפעמים זרימת שתן יותר טובה, אין לה השפעה על סרטן.
כן, יש לו הרבה שתן, והספזמקס אני חושב שזה עוזר.
זה מקל עליו, כן. כשקשה לתת שתן, לפעמים שקשה לתת, הוא גם משחרר. אוקיי. כל טוב לך, אסתר, כל טוב. הרבה בריאות. כן, כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
פרופסור קרסו, מה שלומך?
ברוך השם, יום יום. איך אומר זהבי? עוד יום.
כן.
כן, כן.
אני באופן אישי מעריצה שלך.
תודה רבה.
שמי, אני... ואהבה. אני אכנה את עצמי קרין, שם שלי סמור במערכת.
כן.
אני עוד כשבוע וחצי בת 58.
כן.
סך הכל משתדלת לשמור על אורח חיים בריא, נשואה, אמא לילדים.
יופי.
סבתא לשני נכדים.
נו.
עובדת. השאלה שלי, פרופסור קרסו, יש כמה דברים בבדיקות שלי לאורך תקופה מאוד ארוכה, בהתחלה, לפני שנים לא התייחסתי לזה, אבל ככל שמתבגרים, אני ככה יותר שמה דגש על הנושא של קולסטרול, ואני עורכת בדיקות ככה לעתים תכופות, והנושא של קולסטרול הוא, רק רגע, יש לי קולסטרול רע 148. זאת אומרת, רגע, אני מתבוננת כאן, זה LDL, נכון?
כן.
כן, 148, והקולסטרול הטוב 80 ומשהו.
נו, יפה, כן.
כן, אני, הנקודה היא, פרופסור קרסו, שאני, בגלל שהורי, זיכרונו לברכה, סבלו מ, זאת אומרת, מלב, אמא שלי עברה ניתוח לב, ואבי, לעת זקנה גם כן, גם לפני כן, זאת אומרת, יש היסטוריה משפחתית, אבל השאלה שלי, אני ביקשתי מהרופאה שלי כדור, זאת אומרת, נגד קולסטרול, והתבוננה בבדיקות, והיא אמרה לי שאני לא צריכה. ואני ככה מתבוננת בתוצאות, ואני רואה מה הנורמה, ומה מותר, ומה אסור. כלומר, פחות או יותר את ה...
אז בואי נעשה סדר. קודם כל, בדרך כלל אני לא אוהב לענות על תשובות של בדיקות מעבדה. כי בדיקות כן. מעבדה שלך אינם מעניינות את רוב המאזינים, אבל מאחר ומדובר באופן כללי בקולסטרול, אז בואי אני אענה לך. כן. אז הנורמה משתנה ממצב למצב ומיום ליום ומחולה לחולה. אם את אישה בריאה, אז עקרונית מותר שהקולסטרול הרע, עקרונית, יהיה עד 150, עד 160. אבל אנחנו מעדיפים שהוא יהיה פחות מ-120, שיהיה בסביבות 120. Okay. אם אדם יש לו גורמי סיכון, אנחנו מעדיפים שהקולסטרול הרע יהיה פחות מ-100. ואם אדם הוא חולה לב, אנחנו מעדיפים שהקולסטרול הרע יהיה פחות מ-70. עכשיו, 148 זה 150, זה גבוה. מצד שני, יש לך הקולסטרול הטוב שלך הוא 80.
82.
והוא כאילו מחפה על, על הקולסטרול הרע. אז אומרת, אומרת הרופאה המטפלת, ובצדק, אמנם הקולסטרול הרע שלה הוא טיפה יותר גבוה מהנורמה. לעומת זאת, גם הקולסטרול הטוב הוא גבוה מהנורמה. אז זה כאילו אחד מאזן את השני. והשאלה אם כן לקחת או לא לקחת, וזאת שאלה שהיא שאלה תיאורטית, כלומר רופא אחד יגיד לך קחי, רופא אחד יגיד לך אל תקחי. מצד שני השאלה היא, את עושה הרבה פעילות גופנית, אני מבין.
אני משתדלת לאחרונה קצת, יש לי, אני סובלת משריקה בברכיים, אז אני קצת הורדתי את המינון, אבל אני בהחלט הייתי הולכת למכון, זאת אומרת למועדון לחוגים,
כי קולסטרול, קולסטרול טוב גבוה בדרך כלל הוא יכול להיות כתוצאה מפעילות גופנית. אז מה שאני, מה שאני מציע לך, פשוט לנסות לשמור ולאכול יותר שומנים מהצומח ופחות שומנים מהחי. אמנם דיאטה לא משפיעה הרבה על הקולסטרול הרע. דיאטה משפיעה יותר על הטריגליצרידים.
נכון.
אבל בכל
זאת... שזה 90, יש לי 90.
90 זה בסדר, פחות מ-100 זה בסדר. אנחנו מותר לפי החוק כאילו במרכאות לפחות מ-200. אבל כן. פחות מ-100 זה ודאי טוב. אז כן. אני הייתי, מה שאני הייתי עושה, הייתי מנסה להוריד שומן מהחי, אם את אוכלת דגים, תוכידי את החלק השמן שלמטה, אם את אוכלת כן. בשר, תנסי לאכול בשר או אוף, או בשר יותר רזה, אבל תקפידי לאכול יותר דגים, תצרכי כן. שומנים מן הצומח, כמו שומן אבוקדו, שמן זית, דברים כאלה, ואני כן. מניח שהדברים, שגם הקולסטרול הזה יכול לרדת קצת. ואם לא, אז אני, עוד פעם, זאת שאלה באמת שהיא לא, התשובה היא גבולית, היא לא חד משמעית.
זה כן, האמת שיש שני רופאים במרפאה, זאת אומרת, לשניהם כביכול אני שייכת, אחד מחליף, זאת אומרת, יש להם ימים.
ימים, כן, ימים מקבילים, כן.
כן, אז הרופא הנוסף אמר לי שאפשר לשקול לקיחת, הוא אומר, מה שאמרת, שזה גם גבולי.
בדיוק.
זאת אומרת, לא משהו,
זה לא חד משמעי לתת לך טיפול, אפשר גם ואפשר בלי. ואם את עושה פעילות גופנית, ואם יש לך כולסטרול רע, טוב, גבוה, אני הייתי גם מחכה קצת ומנסה להיעזר בתזונה נכונה.
בסדר, תודה. פרופסור קרסו, שאלה נוספת ברשותך.
בבקשה.
הנושא של הטסטיות, כדוריות דם לבנות.
של מה? ספסטיות?
התסיות זה נקרא.
תסיות, כן. תסיות זה הטרומבוציטים. זה הכדורים שקשורים למנגנון הקרישה, כן.
כן, גם שם יש לי קצת נמוך, ונשלחתי 4.3, ונשלחתי שנה שעברה להמטולוג. זאת אומרת, הרופא המשפחה הפנתה
אותי להמטולוג. את לוקחת תרופות?
לא, שום דבר.
כדורים נגד כאבים, דברים כאלה?
לא, ממש לא. לעתים רחוקות שאני...
עכשיו, הרמה של הכדוריות, של התסיות אצלך היא תמיד בעוד פחות או יותר קצת נמוכה מהתקין?
כן, 4.3.
תמיד זה כדומה, תמיד זה קצת יותר נמוך?
לאורך שנים, כן, אני מתבוננת.
אז אם זה לאורך שנים, אז זה הנורמה שלך.
אהה.
אני רוצה להסביר לך משהו. איך עושים, איך בודקים נורמות של בדיקות דם? לוקחים, נגיד, 2,000 איש, ובודקים ל-2,000 איש, ל-2,000 אנשים בריאים קולסטרול, למשל. ורואים של-2,000 אנשים בריאים הקולסטרול הטוב, הוא נע בין 50 ל-70. ואז אומרים, אם הוא נע 50, 55, 70, אז אומרים שהגבול הוא בין 50 ל-70. אבל מתוך ה-2,000 האלה, היו גם כמה כאלה שהיה להם 40, וכמה כאלה שהיה להם 80. כלומר, הם היו בקצוות, בשוליים.
כן.
אז יכול מאוד להיות שאת בשוליים של הסטנדרט, ואת עדיין במצב של, של, של תקין. אם זה לאורך שנים אותו דבר, ואם כשאת נפצעת, את לא מדממת וקשה להפסיק את הדימום, לא כן. הייתי מתייחס לזה.
בסדר גמור. הוא באמת שלח אותי להמטולוג, ואז הוא שלח אותי לצילום כבד.
וההמטולוג אמר שהכל בסדר. רק תישארי במעקב.
בסדר גמור. אז אתה אומר שזה לגבי ה...
את בשוליים, ולא הייתי, לא הייתי מתגזר
בזה. והקולסטרול להשתמש בתזונה נכונה, כפי שציינת.
כן. פשוט להוריד שומנים מהחי, ולהגביר שומנים מהצומח.
בסדר גמור.
שמן זית, שמן זית, שמן זית.
כן, כן, יש הרבה בבית.
כן, דיאטה ים תיכונית נחשבת לדיאטה הבריאה ביותר היום בעולם.
באמת?
כן, כן.
מצוין, אז אני באמת אבדוק את הנושא הזה ואני אאמץ את זה.
100%.
אני מאוד 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 מודה לך.
כל טוב.
אנחנו ממש מודים לך, תודה רבה.
בכיף.
תורה טובים ושבת שלום.
שבת שלום, רק טוב.
תודה רבה לך. ביי ביי.
ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
אני?
כן, את. את ורק את.
אני מאמינה בך כמו בגור, אני שומעת התוכניות שלך אולי 20 שנה.
אוקיי.
כמה זמן, אני לא יודעת כמה זמן אתה משדר בימי שישי בשעות האלה, 20 שנה?
משהו כזה, משהו כזה.
אז באמת, הרבה הרבה זמן אני שומעת ולמדתי הרבה. בינתיים קברתי הרבה אנשים, אבל קיבלנו את העצות שלך.
כן.
והם כולם הריחו ימים, ואני עוד כאן.
כן.
בגיל 82.
כן.
עכשיו, יש לי דלקת מפרקים פסוריאטית.
כן, פסוריאטיק ארתרייטיס, כן.
כן, והיא רדומה, לא, אין לי שום תופעות לוואי, אבל...
את מקבלת טיפול, את מקבלת טיפול ביולוגי לארתרית, לפסוריאזיס, או לא מקבלת שום
כן,
טיפול?
כן, כן, מתוטרקסט, 15 מיליגרם פעם בשבוע.
אוקיי.
זה לפסוריאזיס, בעיקר מבחינת מפרקים, הרומטולוג אפילו אמר שאפשר להוריד את זה ל-10 מיליגרם בשבוע, אבל לדעתי אפשר בגלל הפסוריאזיס, באירופת אור
כן.
גם אמרה לא להרים,
לא.
להשאיר.
עכשיו, את גם, בודק, את גם לוקחת בויטמין פוליק אסיד? חולצה אפולית?
כן, בוודאי. אחד ביום, יום אחרי
המטוטרקסט. חמישה כדורים, אוקיי.
מה חמישה כדורים? מטוטרקסט?
כן.
מטוטרקסט שישה, ופוליק אסיד
אחד, אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור.
ואני בביקורת כל חצי שנה.
100%.
עכשיו, אתמול בבוקר קמתי עם תופעה מוזרה, כאב בכף יד שמאל, וגם הבזקים בעין ימין. אני מתעמלת כל יום וגם הולכת ברגל כל יום, אז יצאתי ברגל, ההבזקים שלי פסקו, והכאבים בכף יד שמאל ממשיכים כשאני עושה תנועות. והיום בבוקר נוסף לזה כאב בזרוע שמאל. השאלה שלי, אם זה מבשר איזה אירוע לב או משהו?
לא, לא, זה יכול להיות או מעמוד השדרה, או חלק מהדלקת פרקים. השאלה היא, הכאב הוא בשינוי תנוחה?
כשאני עושה תנועות, כשאני עובדת, עושה תנועות, גם כשאני עושה תנועות בידיים, באצבעות, כואב לי קצת בזרוע.
לא, אז אם זה כאב שבא מהלב, אז זה כאב שלא קשור לתנועה. וכאב שקשור לתנועה של הידיים, הוא בדרך כלל כאב שקשור למפרק.
אוקיי, הרגעת אותי.
כן.
אז אם כך זה לא דחוף, אני אלך לרופא משפחה שלי.
כן, אחרי יכול להיות שאת תלכי לרופא משפחה, עד שתגיעי לרופא משפחה, הכאב יחלוף.
זה כבר יומיים, אני מבינה שבידיים, באצבעות, זה קשור בדלקת מפרקים. אז זה אני צריכה שוב
כן,
ללכת לרופא.
כן, אז אני אומר לה, יכול להיות שגם בשורש כף היד זה קשור לדלקת המפרקים.
כן, אבל מה זה בזרוע?
תראי, זה יכול להיות מעמוד השדרה, זה יכול להיות מהרבה דברים. אני צריך לבדוק את זה, אפשר לבדוק את זה, אבל כשתלכי לרופא הוא יראה את זה. אבל זרוע יכול להיות מהכתף, זרוע יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. זרוע יכול להיות מהרבה דברים, קשה מאוד לדעת. זרוע זה האזור של C4, C5 בעמוד השדרה הצווארי, יכול להקרין לאזור של הזרוע.
זה הכל בסדר, אין לי כאבים ואני מתעמלת כל יום. והולכת ברגל
אז
ביום.
מה, אז מה השאלה בעצם?
מה, האם יש דחיפות בכאב של הזרוע? בין המרפק והכתף באמצע.
בדרך כלל לא. קשה לי מאוד לדעת בלי לראות האם זה כאב שרירי, האם זה כאב גידי, האם זה כאב מוקרן מעמוד השדרה, האם כשאת מרימה את היד הכאב משתפר?
לא, לא משתפר, להפך, אז הוא מתחיל.
כשאת מרימה את היד, הוא מתחיל?
כן.
כלומר, זה כאב שקשור לתנועה.
כן.
עכשיו, אם את מרימה את היד, הכאב הוא מתחיל. אז זה יכול להיות כאב מגידי הכתף.
הבנתי. כן, באמת בכתף כאבי לפני כמה
אוקיי.
ימים.
אז זהו, אלה הם הדברים. כאב שקשור לתנועה של הגפה, הוא כאב בדרך כלל מפרקי, גידי, שרירי. כי כאב שקשור ללב, הוא כאב שלא קשור לתנועה של הצוואר. הוא מופיע באופן עצמוני. וכאב שקשור ללב מופיע עם סימנים אחרים, אני לא רוצה להגיד אותם, כי אז כולם ירגישו את זה פתאום.
אבל כדי כן. בעלי זל.
זהו, אז... כן, אז אני לא רוצה להתחיל לתת סימפטומים של מחלות, כי אנשים בדרך כלל לא אוהבים לאמץ אותם, ופתאום, אופה, אני קצת מזיע, מי יודע מה יש לי, אופה, קצת לוחץ לי פה, אני הולך למות, אופה, אני לא נושם, אז בטח מי יודע מה. אז לא מתים כל כך בקלות.
לא רוצים
למות. בדיוק, נכון.
אם עושים ספורט והולכים ברגל, והכל נחמד,
ואוכלים בריא.
זה חוץ מהעשה, זה באמת, אני אוכלת בריא כבר הרבה שנים, התזונה ים תיכונית.
מצוין. אוקיי.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה.
הרגעת אותי, עשית את השבת גם לילדים שלי, שלא יצטרכו להיות בכוננות.
שיהיו רגועים.
תודה רבה, בבריאות טובה.
הרבה בריאות, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד אנחנו חוזרים, הטלפונים שלנו 1-907-2-2-103 לוואטסאפים 054-70-103-70 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו!
שלום, שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים, ממי יש לי הכבוד?
שמי חזי, ואני בן 67,
כן,
והייתי רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
לאחרונה ניקיתי את האוזניים שלי עם מקלון, עם צמר גפן.
כן, מה שנקרא מטוש בעברית, היום זה שם שכולם מכירים אותו, יש מטושים קצרים ויש כאלה ארוכים. לקורונה, לבדיקות קורונה ולתרביות משתמשים בארוכים, ולנקות את האוזניים בדרך כלל בקצרים, כן.
כן, אכן כן, עשיתי את זה עם מטוש קצר וניקיתי את האוזניים.
וחדרת עמוק מדי.
וכנראה שחדרתי עמוק מדי.
כן.
ומאז אני שומע... יש לי כמו צליל מוזר כזה באוזן, אני שומע את עצמי כאילו כל הזמן במשהו עמום כזה, וגם אני מרגיש כאילו חוסר שיווי משקל קצת.
אז יכולים להיות שני דברים, יכול להיות מצב אחד שהיה לך שם וקס, וקס זה הצרומן, זה הדונג שיש okay. מופרש ודחפת אותו קדימה, והוא נוגע באור הטוב, אני מניח שהיה לך כאב אז בשנייה הראשונה. נכון?
לא, דווקא לא. אני רוצה להוסיף עוד משהו. הייתי אצל רופאת אוזניים, היא הסתכלה עם המכשירים המיוחדים שלה, ואמרה לי שהאוזניים נקיות לחלוטין. אין שום דבר בפנים. כלום.
אוקיי, אז אם אתה יודע לפמפם?
לא.
לא. אוקיי. והאם היא ניסתה לסתום לך את הפה ועם איזה פומפה כזאת לדחוף לך אוויר לאוזן?
לא.
אז תראה, בוא תנסה, בוא נדריך אותך ותנסה לעשות משהו.
אוקיי.
כשאתה יודע איך לנפח, יש מה שנקרא, הצוללנים יודעים לעשות את זה. אני אגיד לך לסתום את הפה, אתה קודם כל אני אסביר לך ואיך תעשה את זה.
אוקיי.
עם האצבעות תסתום לחלוטין את האף. כלומר, כשאני אגיד לך לעשות, תעשה את זה. תסגור את הפה ותנפח אוויר בתוך חלל הפה. כלומר, תכניס, תוציא את כל, את הנשיפה, ואל תיתן לה לצאת, לא דרך הפה ולא דרך האף. ותעשה את זה חזק, ואז תרגיש כמו לחץ באוזניים. תנסה לעשות את זה. הצלחת?
כן.
הצלחת? הרגשת משהו באוזן?
כן, אני מרגיש כאילו קצת משתחרר.
אוקיי.
אוקיי.
אז תנסה לעשות את זה כמה פעמים. אם אתה, תנסה לעשות את זה כמה פעמים, כי מה קורה? יש לנו לפעמים, קודם כל, האוזן החיצונית שלנו, זה שאתה ניקית אותה עם המטוש, נגמרת, מסתיימת באור הטוף. אם היית אומר לי שיש לך כאב אז, ברגע שהכנסת את המטוש, סימן שהיית אולי מבקע או פוגע או נוגע באור הטוף, כי הוא רגיש. מאחר וזה לא היה, אז מה שאתה מתאר מתאים למצב של עברור לא טוב או של נוזלים באוזן התיכונה. האוזן התיכונה מתעבררת על ידי צינוריות שמתנקזות לחלל הפה. עכשיו, ברגע ואתה מפמפם, אתה פותח ומעברר את הצינוריות האלה. זה צוללנים עושים כדי לאזן לחצים. כשאתה נוחת...
לעשות את זה מספר פעמים, אתה אומר.
כן, כשאתה נוחת במטוס, או כשאתה ממריא במטוס, לפעמים יש לך לחץ באוזניים.
נכון.
אם אתה עושה את זה באותו רגע, אתה משחרר את הלחץ.
נכון מאוד, כן. בהחלט כן, יופי.
אז תנסה לעשות את זה כמה פעמים, ואני מניח שהבעיה שלך נפתרה.
אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
כל טוב, חזר.
ותודה על התוכנית.
כל טוב, כל טוב, להתראות.
ביי, שבת שלום, להתראות.
כן, מי איתנו על הקו, הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
לפרופסור, לברכה.
כן, ברכה, אני איתך.
מאזינה מושבת שלך. גילוי נאות, אני מתגעגעת לתוכנית לחיות בריא, שחסרה לי מאוד.
כן, לצערי היא הפכה להיות תוכנית מסחרית, ורופאים מתבקשים לשלם כדי להופיע בתוכנית. וזה לא מתאים לי להפוך לפרזנטור של רופאים, ולכן עזבתי אותה, ועושים את זה אנשים אחרים. אם פעם היו אומרים שהוא רופא טוב כי הוא הופיע בתוכנית לחיות בריא או חיים בריאים, אז היום מי שמופיע שם או חלק גדול מאלה שמופיעים שם זה כאלה שמשלמים או שמשלמים עבורם, וזה לי זה לא מתאים.
אני חייבת להודות שאתה אומר בכל רם את מה שחשבתי בליבי, כן. אף הפניתי זאת ממש למערכת, בדיוק באותן המילים שהתוכנית היא נטו מסחרית, היא מארחת אנשים שעושים לביתם, בין אם אלו רופאים, בין אם אלו משווקי ציוד רפואי. זה ממש, זה מה שקורה בעצם בתוכנית.
אז תראי שיהיו שם יותר כל מיני אנשים של הלבנות שיניים, של כיסויי ציפויי שיניים, של השתלות שיער, של זרקות לפנים, של לא מתאים.
לגמרי. חשבתי באותו כיוון ואמרתי לעצמי, אני סבורה שפרופסור קרסו, לא מאותה סיבה, בחר שלא לארח, לא לקיים את התוכנית הזו, אם זו המדיניות. אם זה הקו המנחה שלה, אז חשבנו את אותו הדבר.
אוקיי, באינטרנט זה משהו אחר. האינטרנט אנשים יודעים, אם היה כתוב למטה תוכן שיווקי, זה היה גם משהו אחר, אבל זה המצב. אוקיי, כן ברכה.
לגופה של בעיה, אני מתייחסת ליתר לחץ דם תנודתי.
כן.
לא מטופלת בתרופות, כל שכן, אם וזה קורה וזה לחלוטין ספורדי, לאו דווקא מסיבה על פניו, כי עשיתי בעבר בירור נפרולוגי שלא הצביע על בעיה כלשהי בתפקודי כליה או אחרת, שהצדיקו טיפול תרופתי קבוע.
אבל לחץ הדם מצדיק טיפול תרופתי לפי הנתונים שלו ולא לפי כן או לא ממצאים בכליות. ממצא בכליות יכול להסביר דברים מסוימים, אבל אם הלחץ דם הוא גבוה, כדאי בכל זאת לקבל טיפול תרופתי. אז בואי תספרי לי מה הבעיה.
אוקיי, כשזה קורה וזה התקפי, זה בדרך כלל סימפטומטי, כאב ראש בקודקוד, בעורף, הרגשה לא לגמרי, אני לא מאופסת, ואז אני לוקחת 10-12.5 מיליגרם מתחת ללשון, שזה טיפול SOS, מייצב אותו, ופחות או יותר זה מתאזן חזרה לתקופה עצמה. מה שקורה הפעם, דווקא ללא כל סימפטומים, שום דבר ברקע שחשיד, אבל אני כן עושה אחת פעמיים ביום בדיקה, 3 מדידות לסירוגין, זה היה מאוד משונה, הסיסטולי היה תקין, הדיאסטולי זינק. אז המדידה הראשונה הייתה 114/80, שזה תקין לחלוטין, אחר כך 126/107, דיאסטולי גבוה, מדידה שלישית, זה חזר להיות תקין, 114/65, בפרקי 5 דקות.
תראי, רק שתדעי שהבדיקה הנמוכה ביותר היא הנכונה. כי מספיק שאת מזיזה את היד, מספיק שאת טיפה מקפלת אותה, ואז נוצר לחץ על המנג'טה, על השרבול.
אוקיי.
כן.
מכאן, סליחה, אני רוצה להגיע למדידה המדידה יותר, בהפרש של מספר שעות, כשאני לא מרגישה סימפטומים כלשהם, המדידה הראשונה הייתה בסדר, השנייה, 158/130. ו-4. אז כמובן שהחרדה שזה גרם לי באותו רגע רק הלכה והקפיצה את הנתונים. מיהרתי להתקשר כמנויית שחל, להתייעץ עם רופא, האם זה מצריך פינוי או משהו כזה, כי דיאסטולי, התשובה שקיבלתי הייתה ככה די מפתיעה, ולכן אני איתך פרופסור קרסו בהתייעצות. הרופא אמר לי, חד משמעי, אין מספרים כאלו בעולם, דיאסטולי 134, זה לא קיים, ואין כאן מקום לפנות לשום מקום, זה לא ייתכן.
תראה, א', אין דבר כזה, אין דבר כזה לא ייתכן ברפואה. סביר להניח שאם זה היה 134 דיאסטולי, זה היה צריך להיות עם 180 סיסטולי. אבל, והפער הזה הוא זהו. עכשיו, מאחר ועד בדרך כלל עם לחצים נורמליים, את כל מדידה עושה פעם אחת, או כל מדידה עושה 3 פעמים?
3, בהפרש של מספר דקות.
לא, אז אפשר לעשות אחת אחרי השנייה מיד. ומה שצריך לעשות זה כשאת רגועה. ומה שצריך לעשות כשהיד ישרה והמכשיר עצמו נמצא בגובה של הלב. ולא להסתכל על המספרים בזמן שאת בודקת, אלא לעצום את העיניים, לנשום דרך האף ולהוציא דרך הפה. ואם את רואה מדידה כזאת שהיא לא סבירה, היא תיתכן אבל היא לא סבירה, אז נחים כמה דקות ובודקים עוד פעם. אבל בדיקה אחת כזאת היא לא משמעותית.
זה מה שתמוע, כיוון שהזו שלפני והשלישית שאחרי הן תקינות לחלוטין.
אז זהו, ולא קרה.
זה האמצע המופרז הזה.
אז זה כנראה מה שאנחנו קוראים ארטיפקט. ארטיפקט זה משהו שהוא טכני. או שהיד הייתה טיפה מקופלת והיה לחץ על המנג'טה, או על המשרבול. או שהמכשיר לא היה בזווית נכונה, או שהמיקרופון הקטן לא היה במקום וזזד. כל מיני דברים כאלה הם מקפיצים את הרגישות, אם זה מכשיר רגיש. אז סך הכל, אם את רואה שיש לך עוד פעם, נגיד, מדידה שהדיאסטול היא 130, תיישרי את הנעד, תנוחי, ומיד תבדקי עוד פעם, ותנשמי עמוק, וכי מה קורה? ברגע שאת נלחצת, לחץ הדם עולה. אבל באמת זה לא סביר שאם היה לך חצי שעה קודם 136 על 108 או 126 על 107, שפתאום out of the blue, בלי שקרה שום דבר ובלי שאת מרגישה שום דבר, הוא יקפוץ ל-158 על 134.
שמשרופה אמר לי,
את
לא היית מדברת איתי כעת אם המספרים היו...
לא, לא, זה היית מדברת איתה. אני ראיתי כבר חולים עם לחץ דם 220 על 135. זה לא, ראיתי דברים כאלה. זה, אבל זה גורם גם לסימנים אחרים, וזה ללחצי דם מאוד מאוד גבוהים, שיכולים להיות קשורים גם בסיבוכים של מה שאנחנו קוראים אנצפלופתיה אימפרטנסיבית, כלומר, השפעה על המוח בגלל יתר לחץ דם גבוה, אבל זה לא המקרה אצלך. סך הכל את מאוזנת, סך הכל היה לך, את אמרתי, 114 על 80, 126 על 100, זה עדיין... אבל מה שצריך לעשות זה לבדוק, כשבודקים לחץ דם, לבדוק אחרי שעת 5-10 דקות רגועה. החוכמה הגדולה היא לא להסתכל על המכשיר, אלא להסתכל החוצה או לעצום את העיניים, לנשום בשקט דרך האף, לפלוט דרך הפה, ואם את רואה שהמדידה גבוהה, מיד לאחר מכן ליישר את היד, לעצום את העיניים, להרגיע את עצמך ולבדוק עוד פעם.
מה הדרך לבדוק את כל הנושא הזה בגדול?
הדרך היחידה היא להתחבר להולטר של לחץ דם, לבקש בקופת חולים שיתנו לך הולטר של לחץ דם, יחברו אותך למכשיר שיבדוק לך לחץ דם במשך 24 שעות.
אוקיי, בהחלט. הרעיון נפלא במקום. אני אעשה את זה.
עכשיו, אם באמת רואים שיש ערכים גבוהים, אז צריך ללכת לאנדוקרינולוג ולבדוק. יש מחלות שנקראות מחלות נוירואנדוקריניות. אלה מחלות שקשורות להפרשה של הורמונים מסוימים. ויש הורמונים שמופרשים בבת אחת שמקפיצים את לחץ הדם. יש תסמונת כמו קרצינואיד, לא קרצינומה, זה לא סרטני, אלא קרצינואיד סינדרום, ויש תסמונות אחרות, כן, פאוכרומוציטומה, שיכולה לגרום למצבים של הפרשה של חומרים שמקפיצים לחצי דם, וגורמים בדרך כלל גם לסומק בפנים, אבל אז גם החולה מרגיש לא טוב. אבל יש תסמונות שהן תסמונות שנקראות מחלות, שנקראות מחלות נוירואנדוקריניות, שאלה מחלות שגורמות לשינויים בלחץ דם, בכלי הדם, בתגובות של כלי הדם, אז אלה דברים שגם רופא צריך לחשוב עליהם. אוקיי?
האמת היא שמהלך השבוע נלווה לזה כאב ראש עמום כזה תעוקתי.
לא נראה לי שזה העניין.
הבנתי.
אוקיי?
אני אפנה, תודה.
כל טוב, ברכה. כל טוב. שבת טובה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
שמי שוש, ואני רוצה לשאול, להתעניין בנוגע לבעלי.
בן כמה בעלי, איך שיהיה בריא?
כן, הוא 76, חולה דיאליזה.
כן.
וברקע באמת, רקע רפואי מורכב ביותר. אבל מה שכרגע אני רוצה להתמקד בנושא של הצירויות שלו, מקבל טריבמין בין היתר.
מה הוא מקבל, טריבמין?
כן, בין היתר.
כן.
אז רציתי לדעת אם זה לא גורם לצירויות ולא...
מה שגורם לצירויות זה בדרך כלל ברזל ולא טריבמין.
כתוב שם גם
ב-12, ב-6 וב... ב-12, ב-6 וב-2 לא גורמים להצירות, למיטב ידיעתי, אלה ויטמינים שהם נמסים במים, בניגוד לברזל שיכול לגרום להצירות. ויטמין ב-12, ויטמין A-B לא גורמים להצירות. עכשיו, מה הוא אוכל?
כמובן שהוא מוגבל בתזונה.
ברור, בגלל הדיאליזה.
כן, מאוד מאוד מוגבל, זה לא, זה לא, זה לא. אבל אני...
הוא מוגבל גם בכמויות נוזלים?
אם הוא שותה מספיק, אתה מתכוון?
כן, אם הוא מוגבל בכמויות.
כן, כן, אמרו לו לפי כמות שהשתן שהוא נותן, אבל לאחרונה זה גם כן מצטמצם למינימום כמות השתן.
זאת הבעיה, משום שאם אין לו מספיק נוזלים בגוף, אז יש נטייה לעצירות. אז לכן צריכים להתייעץ עם הרופא הנפרולוג, מה הוא יכול לקחת לעצירות. כי יש חומרים שהם חומרים אוסמוטיים, אני לא יודע אם מותר לו לקחת אותם או לא. חומרים שהם סופחי נוזלים. כי מה קורה? כשיש למישהו עצירות, אנחנו מציעים לו קודם כל לאכול, יש לו סוכרת?
לא, לפחות זה לא.
לא. לא, כי יש לפעמים פגיעות כלייתיות בגלל סוכרת, לכן אני שואל. כסיבוך של סוכרת יכולות להיות פגיעות כלייתיות, זאת הסיבה ששאלתי. אבל מה שאנחנו מציעים, קודם כל, הדבר הראשון, הצעד הראשון לחולים עם עצירות, או לאנשים שסובלים מעצירות, זה דיאטה רבת תזונה, ירקות ופירות, ורבת נוזלים, הרבה נוזלים. ואם הוא מוגבל בנוזלים, זה כבר גורם לצואה להיות יותר קשה. אז צריך להוסיף לו אולי סיבים תזונתיים, צריך לראות איזה אם מותר או אסור לו, זה צריכים לשאול את הנפרולוג. חומרים היום ישנם תרופים כמו אבילק או סיבים אחרים שהם, או נוזלים אחרים שהם סופחים את הנוזלים אליהם, ואז צריך לשאול אותם מה מותר לו לקחת.
הוא משתמש בהרבה משלשלים, אבל כמעט שזה לא עוזר, לכן אני פונה, באמת אנחנו חסרי עונים, אנחנו כל 3-4 ימים הוא צריך לעשות חוקן, ומן הסתם, כמו שזה נשמע, אז כרוך בהרבה נימויות, ומלווה בכאבים לא מעט. אז זה הסיפור שהוא...
אז לכן צריך לראות איזה תרופות נגד עצירות הוא יכול לקבל, שלא יצטרך לעשות חוקן. ובדרך כלל הדור החדש של התרופות הם סופחי נוזלים, ואלה תרופות שהם כמו האבילק למשל, זה שזה נוזל טוב מאוד שהוא...
לוקח באופן קבוע, אבילק, לקשדים, כל היתר אני כבר אפילו לא זוכרת בעצמי, אבל בזמנו דיברתי עם איזה נפרולוגית שם במכון של הדיאליזה, והיא אמרה לי שחוקן זה מאוד לא בריא, כי במים במחל הזה, אז יש חומרים שלא משפיעים טוב לכליה.
אז צריך, לכן אמרתי שצריך לשאול אותם מה מותר לתת, כי יש הרבה אנשים בדיאליזה עם עצירויות, זה לא חדש להם. אז צריך באמת לראות מה, ואולי גם להתייעץ עם התזונאית של המכון הנפרולוגי.
אנחנו כל הזמן בקשר
איתה. בעיקר לראות איזה מזון עתיר סיבים ואיזה ירקות. ירקות טריים הוא יכול לאכול?
הכל מוגבל, זה קטן, תפוח קטן, עגבניה קטנה, פלפל קטן, אחד ביום.
אסור לו דברים, אסור לו דברים עם אשלגן, אסור לו דברים עם דברים כאלה.
זרחן, זרחן, כן. כנראה שגם מרוב כדורים, גם כן...
נכון, גם זה יכול, נכון, נכון. טוב.
אז בסך הכל, אתה אומר שעם החוקן זה לא מסוכן מדי?
לא, זה לא אמרתי. זה לא אמרתי.
לא, אני שואלת.
צריך לשאול אותם, אם הם אומרים שמים רגילים הם לא טובים, או מים פושרים לא טובים, אולי אפשר לעשות לו עם תמיסה פיזיולוגית את החוקן. עם מי מלח, עם מי מלח, אבל מי מלח רפואיים, לא מים ומלח.
לא, אני נוהגת לקנות את המחלים האלה בקופת חולים.
כן, אז צריך לראות אם זה מה שאת קונה, אם זה טוב או לא טוב, כי יכול מאוד להיות שיציעו לך דווקא לעשות חוקן עם תמיסה פיזיולוגית.
שזה מים ומלח בעיקר.
כן, אבל זה לא מים ומלח שאת מערבבת.
כן.
כן, זה כמו האינפוזיות, כמו החומר של האינפוזיה.
הבנתי.
מה שנקרא סיילי, אפשר, ודאי.
איך זה נקרא? לא שמעתי.
סייליין.
הרוקח יודע?
כן, כן, כן. נוזלים לשל אינפוזיה. מים פיזיולוגיים, מים פיזיולוגיים לאינפוזיה. זה נקרא סלין, או סייליין.
רשמתי לי. אפשר עוד שאלה בנוגע אליי?
בבקשה.
אני גם בגיל כזה, 76, ו... ובעבר עברתי שלוש זריקות לתוך תעלת עמוד השדרה, והטיפול הרביעי היה גלי רדיו.
כן, רדיו פריקוונסי, כן.
מה?
רדיו פריקוונסי, RF, כן.
ובאמת הייתה הטבה, אבל לא לאורך הזמן. מדי פעם זה חוזר לי בעוצמות, באמת, בעיקר בצד אחד של הגוף, ברגל השמאלית. עם הרגל הימנית עברתי לא מזמן החלפת מפרק ירך, וממש לא סימפטי שגם זה מעיק וגם הצרה ישנה כמו שמחנה.
כן. את עושה פיזיותרפיה?
עשיתי, אבל עכשיו כבר לא. אמרו לי שמספיקה הפעילות הגופנית שלי.
ומה, איזה פעילות גופנית את עושה?
אני נוהגת לשחות 3-4 פעמים בשבוע.
כמה את שוחה?
חצי שעה.
יופי, מצוין, מצוין. עכשיו, הכאבים בגב הם חזקים?
לא, זה מתבטא לי ברגל.
והכאבים ברגל הם חזקים?
ברגל הם חזקים, בעיקר ברגל התחתונה.
יותר בעלי, יותר, זאת אומרת, רגל תחתונה זה L5-S1. הבעיה שלך, הדיסק הוא בין L5 ל-S1?
אני חושבת שבמותניים,
L3. כן. L3 מקרין לברך בדרך כלל.
לא, אצלי זה לא מקרין לברך.
אז L3, L4, או L4, L5. אוקיי, כן. עכשיו, לא משנה, עכשיו תגידי לי, הזריקה האפידורלית עזרה, נכון?
אחת אני זכור לי שהיא עזרה, כי זה כבר היה לפני למעלה משנה, והשנייה פחות, ואחרי הגלי רדיו גם כן אמרו לי אחרי 3 שבועות שאני ארגיש את השיפור, ובאמת הייתה לי הפוגה די משמעותית, אבל לאחרונה...
כמה זמן עבר מאז שקיבלת את ההזרקות האפידורליות?
האחרונה הייתה לפני שנה, ורבע.
יכול להיות, אם הכאבים חזקים ואת לא משתחררת, אז אולי כדאי לקבל עוד הזרקה אחת.
להתייעץ עם הרופא.
כן, 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 עם המרפאת
כאב. רופא ומרפאת כאב.
כן, אחרי שנה אפשר אם צריך, ואם יש כאבים חזקים, לתת עוד זריקה או שתיים, זה לא בריאה.
הזריקות הסטנדרטיות, האפידורליות, לא
גלי רד. לא, לא, לא גלי רד, הזריקות רגילות. את סובלת מסכרת, מלחץ דם?
לא. הכל אצל בעלי.
הכל אצל בעלך.
שיחיה.
שיהיה בריא. אז אם את לא סובלת מסוכרת ולא מלחץ דם, אז אין שום בעיה שתקבלי עוד הזרקה אחת או שתיים, אם צריך. אבל פעילות גופנית היא זו שמעבירה את זה יותר טוב מכל דבר אחר. אז תמשיכי לשחות.
להתמקד יותר בנושא הזה.
כן. כי הפעילות גופנית משחררת טיפה. הפעילות הגופנית מאפשרת התנועתיות, מאפשרת לגוף לשחוק את הדיסקים, והגוף כאילו מפורר את הדיסקים שבולטים ומשפר את המצב. כלומר, הרבה מאוד אנשים מצבם משתפר גם אם הם לא עושים שום דבר אחרי תקופה מסוימת בגלל התנועתיות.
מה זה לשחוק את הדיסקים?
הדיסקים נשחקים, כלומר הדיסק זה דבר שהוא רך, וכשהוא כן. נמצא בין החוליות שהן קשיחות, התנועתיות כן. משפשפת אותם, ואז הם מתפוררים.
כן.
זהו, אז הגוף כאילו מטפל בעצמו. זה חלק מהמנגנון הטבעי של הגוף.
גם התעמלות במים לפעמים אני עושה.
כל, טוב מאוד.
מומלץ, כן?
כן. אוקיי.
טוב, אני מודה לך.
כל שאתה. טוב. כל
שבת טוב. שלום ורק בריאות.
רק בריאות. אוקיי.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.
קרסו יקר.
אוקיי, כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. אני רוצה להודות למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לג'וני דוב שאחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103 FM, לסער בן חמו שאחראי על השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103. בוואטסאפ אפשר לשלוח לנו בקשות, שאלות, ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מיד לאחריהם. תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי או מתי. איתי אותו צוות, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראי על הדיגיטלות ג'וני דוב, אחראים על השידור ב-103 FM הוא יציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לפנות למספר 054-70-103-70, לשאול שאלות, להעיר הערות ומה שאתם רוצים. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו, מרבי משה.
שלום, משה. כן, משה.
אני בן 69.
כן.
בריא בדרך כלל.
כן.
לוקח בעצת הרופא כדור ללחץ דם.
כן.
וגם כדור בשם תמסולסין.
לשתן.
כן.
כן.
מאיזה שנה, שנה וחצי בערך, וזה עובד פרפקט, אין לי שום בעיה משום סוג. עכשיו הייתי שבועיים מחוץ לארץ, ושכחתי לקחת את הכדורים,
כן.
והמשכתי להרגיש טוב כאילו כלום. אז השאלה שלי, האם כל החיים אני צריך לקחת את הכדורים, גם כשאני מרגיש בסדר גמור גם בלי, או...
אוקיי, אז קודם כל, לגבי הכדורים לשתן, אם אין לך שום סימפטומים, ואין לך, אתה לא קם הרבה פעמים בלילה לתת שתן, אז אתה יכול את הכדור הזה למנוע את עצמך מלקחת אותו.
עכשיו אני לא קם בכלל.
אז אין לך צור, אז אתה יכול להימנע מלקחת אותו. כי הוא טיפול, סך הכל. אבל מה? ללא כל קשר, אני מציע לך ללכת פעם בשנה לאורולוג, שיבדוק אותך ולהתייעץ איתו לגבי העניין. לגבי לחץ הדם, אתה חייב לעשות בדיקות בעצמך, תקנה מכשיר לחץ דם אם אין לך, ותבדוק פעם, פעמיים בשבוע, לראות שלחץ הדם לא גבוה. כי לחץ הדם יכול להיות מאוד מאוד גבוה, מבלי שאתה מרגיש משהו. הלחץ הדם נקרא בשפה המקצועית, הרוצח השקט. למה? כי הוא יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, והחולה לא מרגיש שום דבר, אבל את הנזק שלו הוא עושה. לכן, אפילו אם אתה לא מרגיש שום דבר, כדאי להגיע. לבדוק קודם כל, לבדוק, ללכת לעשות, לקנות מכשיר, המכשיר, אם אתה מקבל תרופות של לחץ דם, תוכל לקנות מכשיר במחיר מיוחד בקופת חולים, הרופא okay. ירשום לך ויש איזה מחיר סמלי, ותבדוק, תלמד איך לבדוק לחץ דם, פעם, פעמיים בשבוע, פעם בבוקר, פעם בצהריים, פעם בערב, פעם בלילה, פעם בשבת, פעם זה, תבדוק לחץ דם. אם לחץ הדם שלך הוא בסביבות 120 על 80 או 125 על 85, אז בסדר, אתה לא צריך כדורים. אבל אם הלחץ דם עולה, אז אתה צריך לקחת כדורים ותיקח את הכדורים שנתנו לך.
אוקיי, 100% קיבלתי תשובה
מספקת. אוקיי, בסדר משה, כל טוב לך.
תודה רבה.
הרבה בריאות. כן, מי איתנו? הלו?
הלו, ערב צהריים טובים, אדון הקרסו.
צהריים מצוינים.
וחיים טובים גם שיהיה לך.
תודה, אמן, גם לך.
תודה. אני הייתי פעם, עליתי אליך פעם
בתוכנית, כן.
כן. אני עם השלווגת, היה לי פעם שלווגת לפני שנה וכמה חודשים.
כן.
ונתפס לי בעצב של הרגל, הרי לא הייתה זזה, כאילו בית הרגל כולה. אחר כך הביאו לי פיזיותרפיה, רופא הביתה, וסתדר, לאט לאט התחלתי ללכת. אבל עד היום אני עוד לא פצורה מזה, דוקטור. עכשיו הרגע, הברך, אותו דבר, איך שאני מקפלת, כואב לתארי הברך. וגם הצד שני עכשיו התחיל לכאוב לי, ומתחת לברך שני הרגליים, כאילו נפוחים, לא נפוחים, אני מרגישה כאילו נמלים, לא יודעת איך אני מרגישה, כאילו, ועד למעלה, מי אחרי הברך למעלה, כמו קריביה, עד למטה, כמו קריביה ברגל, הימנית זה עם השלווגת.
בת כמה את היום?
אני לפי הקור שלי צעירה מאוד מאוד. אני מעל 80.
מעל 80. כן. אני רוצה להגיד לך, מה שאת מתארת לא חייב להיות קשור לשלווקת. מה שאת מתארת יכול להיות קשור לשינויים בעמוד השדרה. ועמוד השדרה נותן הקרנה של כאבים לרגליים ולברכיים. עכשיו, יכול להיות שיש לך גם שחיקת סחוס.
אמרו לי, עשו לי צילום.
כן.
ועשו לי אולטרסאון. אמר לי שברגל הזאת עם השלווקת היה לי גם דלקת וגם שחיקה.
נו, אז זה לא קשור לשלווקת, זה קשור לדלקת וקשור לשחיקה. זה מחלות אחרות. ואיך אני תמיד אומר, כל התוכניות שלי אני אומר, שעם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות.
אני רואה, אני לא אוכל גיל יותר.
לא, אז זהו, אז צריך ללמוד לחיות
עם... אז רגע, והרגליים מתחת לברך, אני מרגישה כאילו נפוחות, כאילו כבדות כאלה, עד הכף רגל.
את סובלת מסוכר או מ...
אני לא לוקח, יש לי סוכרת, כן, אבל אני לא לוקחת שום כדורים, כי הרופאה אמרה לגיל שלי לא צריך יותר לקחת, כי לקחתי גלפוס, וזה עשה לי, הייתי כמעט נופלת, הייתי...
מה לקחת? גלפוס? מה זה
גלפוס? כן.
מה זה גלפוס?
כדור. גלפוס, כן. קראו לו כדור גלפוס, זה נגד הסכרת.
אני לא מכיר כדור כזה, אבל לא
חושב. כן, יש ארבע מינים של נתנה, דווקא היה חזק מאוד, שהייתי לוקחת אותו... הייתי כמעט נופלת, ממש מתנדדת.
אני לא מכיר כדור כזה, אבל לא משנה.
אולי השם לא נכון?
לא, אני חושב שהשם שאת אמרת לי הוא לא נכון, אבל לא חשוב. בואי תראי.
כתוב גלפוס, דוקטור, אני יודעת, אני מכיר, לקחתי אותו הרבה זמן, ואני שילמתי עליו 100 שקל ומשהו. זה לא בסל.
אוקיי.
אבל לא, אני בכל מקרה אמרה לי להפסיק אותו, הפסקתי אותו. אין לי את הסחרחות של פעם, לא אין את ה... כאילו את הנדנוד הזה שהייתי, אבל אולי מי זה יכול להיות, הרגליים ככה מרגישים דוקטור.
תראי, הרגליים מרגישים לא טוב, יכול להיות מדלקת מהסכרת, יכול להיות שיש לך מה שנקרא נוירופתיה סוכרתית.
יכול להיות.
זה יכול להיות, זה דלקת מהסכרת, דלקת של העצבים, זה מה שיכול להיות, וזה גם יכול להיות מעמוד השדרה. אז רק רופא שבודק אותך ועושה לך צילום של עמוד שדרה ועושה לך בדיקה של העצבים ברגליים יכול להגיד לך, אבל זה לא קשור לשלווקת החוגרת שהייתה לך.
אבל אותו הפס שהיה לי כאילו הולך,
נכון,
פעם...
נכון, כי אותו עצב שבא מעמוד השדרה הוא גם כנראה קיבל את ההרפס, אבל הכאבים שיש לך עכשיו הם לא בגלל ההרפס שהיה לך בעבר.
לא, זה לא בגלל זה. וגם הקביעה שאני מרגישה מתחת לברך, עד למעלה.
זה הכבישים, זה הנוירופתיה, זה מהסוכר כנראה.
אז
זה אין מה לעשות. אין מה לעשות.
אני הלכתי לאורתופד כמה פעמים.
תראי, אם זה מאוד מפריע לך, יש כדור שנקרא ליריקה.
נתנו לי גם ליריקה, אבל זה שיגע אותי, לא יכולתי לשמור לקחת אותו.
אוקיי, אז צריכים להחליט.
לקחתי ליריקה באמת.
אוקיי. אז נתנו לך את הטיפול, אבל כדור בשם גלפוס אני לא מכיר, אבל יכול להיות, לא משנה, זה לא משנה מה שם הכדור כרגע.
הכדור לסוכר? אבל תשאל ואולי אני... לא, זה השם שלו, דוקטור.
אוקיי, בסדר, אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר לך, אני לא מכיר, אבל יכול להיות שיש...
יכול להיות שלא, אולי אני לא ביטאתי לא נכון.
אני חושב שאת ביטאת לא נכון, אבל לא חשוב.
אבל יש כזה שם כזה דבר לסוכר?
לא שאני מכיר, אבל זה באמת לא משנה. זה באמת לא משנה, כי יכול להיות שאני לא מכיר את הכדור הזה.
יש ז'נובה גם.
ז'נובה יש, כן,
ז'נובה. כן, כן, ואני, מאוד חזק היה הכדור, באמת חזק. הייתי הולכת ברחוב בבוקר, כמעט הייתי נופלת, עד שלא עומדת לך, אני הייתי...
כנראה.
אז בגלל זה הפסיקה, אמרה לי, לא, את לגיל שלך, את יכולה להיות על A1C 8 גם.
כן.
ויש לי A1C 7.
לא נורא, לא נורא.
אז לא יודעת מה אני אגיד, תודה. זהו, אין מה לעשות, דוקטור?
אין מה לעשות, ללמוד לחיות ולראות שהסוכר...
לחיות,
שהסוכר יהיה הרבה יותר נמוך. לנסות לאכול פחות סוכר.
זהו, אז זה הבעיה, אני אוכל פחמימות, אני
אוהב
לחם.
זאת הבעיה.
הבעיה.
טוב.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
רציתי עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה.
אני יושבת, למשל, אני יושבת, יש לי שני אצבעות של הריד, כל הזמן רדומות גם כן, למה?
תשימי, זה מעמוד השדרה הצווארי.
זה הכל יחד?
זה מהצוואר, זה לא. ברגליים זה מעמוד השדרה למטה, ובידיים זה מעמוד השדרה למעלה.
תודה.
ואת יודעת, יש לך עמוד שדרה, את יודעת מה בגיל 80 עמוד השדרה יש שם שינויים מבוניים.
יש לי מעל 80.
מעל 80, מה זה?
86 87.
בלי עין הרע, בלי עין הרע.
תודה לך,
תהיה בריאה. תהיה בריאה, ועם חלק...
תודה לך, אני מאוד מודה לך.
עם חלק...
שבת שלום,
שבת
הרבה
שלום.
בריאות לך שתהיה.
גם תמשיך, לך, גם לך.
תמשיך לעזור לאנשים, כל הכבוד לך.
תודה רבה, תודה.
בריאות טובה עד 120, אמן.
תודה,
ביי,
תודה.
ביי, ביי, איזה... שבת שלום, ביי.
איזה אישה מתוקה, תודה רבה. כן, מי איתנו על הקו? הלו. הלו,
שלום.
שלום וברכה.
שלום, מדבר אבישי.
כן, אבישי.
שלום, רציתי לשאול אותך שאלה קטנה לגבי, אני בן 32, ואני בריא בלי מחלות רקע, בלי כלום, ולפעמים יש לי כמו אנגינה כזאת, שזה בא כזה כאבי ראש מאוד חזקים, שזה בא לפעמים או כאילו מלחץ פתאום, או שכאילו חוסר שינה כזה.
אבישי, אנחנו דיברנו כבר פעם, נכון?
יכול להיות, אבל לא, את השאלה הזו לא שאלתי אותך על כזה דבר.
אוקיי.
עכשיו, רציתי לשאול אותך, ממה זה בא, אם כאילו, אם אני לא סובל ממחלות רקע או איזה...
אתה בחור צעיר ובריא, אבל לחץ יכול להיות גם בגיל 18 וגם בגיל 16. ולחץ יכול לעשות כאבי ראש. זה נורמלי, כלומר חלק גדול יש כאב ראש, סוג אחד של כאב ראש שנקרא tensional type headache. tension headache זה כאב ראש ממתח, והוא יכול להיות או ממתח נפשי או ממתח שרירי, ומתח נפשי מביא מכווץ שרירים, וכיווץ השרירים גורם לכאבי ראש.
עכשיו זה גם כי אם כאילו זה מעלה את הלחץ דם, נגיד שאני בודק לחץ דם, אז כאילו אני רואה בלחץ דם שהלחץ דם גבוה, ואני לא סובל מלחץ דם.
אז יש לי שאלה אליך, למה אתה בודק לחץ דם אם אתה לא סובל מלחץ דם?
סתם, כי המשפחה שלי אומרת, תבדוק לחץ דם, יכול להיות לחץ דם.
אבל סתם, למה סתם אתה לא עושה ספורט, למשל? למה סתם אתה לא...
הליכות אני כן עושה הרבה, כאילו הליכות וכאלה דברים, כן.
אתה עושה הליכה כהליכה, או אתה עושה הליכה כי אתה צריך ללכת ממקום למקום, ואז אתה כאילו הולך ברגל?
גם וגם, כאילו עושה לפעמים מעצמי, או שמקומות רחוקים, אז אני הולך גם ברגל, כאילו בשביל הספורט וזה.
אוקיי, תקשיב אבישי, מה שיש לך זה כאבי ראש שקשורים ללחץ ולסטרס ולמתח. ומה שצריך לראות זה ממה יש לך לחץ, ממה אתה סובל מסטרס, ולנסות להוריד את זה. אתה בחור בן 32, אתה נשוי?
לא נשוי, לא. אבל... אבל כאילו, כן, זה כאילו באו מלחץ כזה, וצריך...
אתה בן הקהילה החרדית?
אני כן, מהקהילה החרדית, כן.
אז סיבה מספיק גדולה ללחץ אם אתה בן 32 ולא נשוי, נכון?
כן, עכשיו תגיד, זה יכול להיות קשור עם, כאילו, מהמשפחה, נגיד, אם האבא סובל מלחץ דם וזה, אז...
כן, אבל אין לך לחץ דם.
לא, אין.
אז למה, מה קשור האבא לחץ דם? לא קשור, קשור למתח.
זה לא קשור גנטיקה.
מתח יכול, לא, יש גנטיקה ולחץ דם. אבל לך אין לחץ דם, אבל אם אתה בלחץ, הלחץ נפשי יכול לעלות לך לחץ דם, לחץ נפשי יכול לגרום לכאבי ראש, לחץ נפשי יכול לגרום להרבה דברים אחרים.
הבנתי אותך. אוקיי.
אוקיי.
ועכשיו שאלה רק אחרונה קטנה, לגבי הקורונה, זה ידוע שזה, הקורונה זה לא מונדס במעבדה, הקורונה הזה, הווירוס קורונה הזה, כי הרבה דיברו בתקשורת.
בוא נגיד שני דברים. א', שום דבר לא בטוח, שום דבר לא ידוע, לא נראה שזה הונדס במעבדה. עכשיו, השאלה, אם הונדס, למה הונדס? יכול להיות שזה וירוס שעשו אותו במעבדה, כדי לעשות עליו חיסון נגד וירוסי קורונה, שלפני המגפה האחרונה, כלומר, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, היה וירוסים של תרנגולות ושל עופות. ורצו ליצור חיסונים, ויכול להיות שבדקו ועשו עליו משהו כדי ליצור ממנו חיסון, ותיאורטית יכול להיות. אבל בוא נגיד, זאת, מה משנה לי ולך, לשנינו כרגע, אם זה מהונדס או לא מהונדס? זה וירוס שישנו בעולם היום.
כי אמרו זה לדילול אוכלוסייה, מדברים על זה
בתקשורת. לא, בוא אני אגיד לך, אז בוא אני אגיד לך משהו, אבישי. אם היו מתכננים את זה כווירוס, כמלחמה ביולוגית, כן, לדילול אוכלוסייה, היו יוצרים וירוס שהורג 50% מהאנשים שנדבקים בו, ולא 1% מהאנשים שנדבקים בו, או 0.25% מהאנשים שנדבקים בו. אתה מבין? כלומר, אין היגיון ליצור בלוחמה ביולוגית וירוס שאחוז התמותה שלו הוא כזה. אני לא חושב שזאת הסיבה, גם אם הוא נוצר, אני לא חושב שהוא נוצר, אני בטוח למעשה בתחושה שלי, אף אחד לא יודע שהוא נוצר ללוחמה ביולוגית, שהוא לא נוצר ללוחמה ביולוגית, אלא אולי זה וירוס שנוצר במעבדה לניסיונות או לניצירת חיסונים או דברים אחרים וברח, ואולי זאת מוטציה, קרוב לוודאי, של וירוסים שהם וירוסים של, יכול להיות שהם וירוסים של בעלי חיים, שעברו הסבה לווירוסים של בני אדם. אנחנו יודעים שישנם וירוסים שתוקפים רק בעלי חיים, ישנם וירוסים שתוקפים רק בני אדם, ויש כאלה שבשלב מסוים עוברים מבעלי חיים לבני אדם, וכנראה וירוס הקורונה הוא אחד הווירוסים שידוע שהוא קיים בבעלי חיים, בעיקר בעופות וביונקים מסוג הטלפים, שהוא כנראה עבר לבני אדם.
עכשיו סתם, שאלה, דבר אחרון, היגיון, שהווירוס הזה, שיש כאלה אנשים שמקבלים אותו, שהולך להם רק הטעם וריח, בלי צינון, בלי כלום, זה לא כאילו משהו שזה, זה כאילו הוכח שכאילו זה הונדס במעבדה, שזה לא שפעת רגילה, שנעלם רק הטעם וריח, ובלי צינון, בלי חום, בלי שיעור, בלי כלום.
יכול להיות, יכול להיות, כל אחד, אותו וירוס בדיוק, אצל אחד, נגיד, עזוב את הווירוס קורונה, וירוס שפעת רגיל. אצל אחד גורם ל-40 מעלות חום וחולשה וכאבי שרירים וכאבי ראש, ואצל אחד גורם רק לעייפות עם חום 38, בלי כאבי פרקים אבל עם כאבי שרירים. אצל אחד הוא נמשך 8 ימים, ואצל אחד הוא נמשך 4 ימים. כלומר, אותו הווירוס קשור לא רק מה הוא, אלא למי הוא נכנס.
כי הרבה פרופסורים אומרים זה שפעת, זה לא נשמע הגיוני שפעת שגם בקיץ אין, מי חולה בשפעת בקיץ, ונערם רק תם וריח, בלי חום, בלי שיעור, בלי
סינון. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
יכול להיות כזה דבר, הבנתי.
טוב, אבישי.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, ידידי, כל טוב, שבת טובה, להתראות. מי איתנו על הקו, הלו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, עם מי אני מדבר?
מדברת חנינה, אני בת 62.
כן, חנינה.
יש לי כאבים במפרקים, לפעמים אני עובדת הרבה שעות ויושבת, ועובדת הרבה שעות.
עובדת בישיבה?
כן, כן, כן.
כן, ובאיזה סוג של עבודה את עושה?
אני עושה בקרת איכות, זה בדיקות במיקרוסקופ.
אוקיי. כלומר, את יושבת בתנוחה לא הכי נוחה.
לא, אני יושבת בזה, אני מקפידה.
אבל את, זה מיקרוסקופ שאת שמה את העיניים שלך בתוך עיניות, או מיקרוסקופ שמופיע, שאת, מה שאת רואה מופיע על צג של מחשב?
לא, עם העיניים על עיניות.
אוקיי, אז את עומדת, יושבת, עובדת רוב היום בישיבה בתנוחה שהראש מוטה קדימה. כן.
כן. עכשיו השאלה שלי, חברה שלי המליצה, אני לפעמים נתפסים לי על שרירים או הגב, או המליצה, היא לוקחת דנסיטי אמורפי, קוראים לזה.
כן, זה לאוסטאופורוזיס, זה לא קשור לעבודה ולא קשור לפרקים.
עשיתי בדיקה של צפיפות עצם, אני לא יודעת, יצא דרגה אחת מתחת לנורמלי לגמרי. כאילו, רק אזור אחד.
אני לא יודע מה זה דרגה אחת. אני יודע מה זה...
אסטאופורוזיס, דרגה אחת.
מינוס אחד?
מינוס אחד, כן.
אוקיי, מינוס אחד זה לא אסטאופורוזיס.
אוקיי, אז זהו, כאילו...
תוכלי, תקשיבי אליי, תקשיבי אליי. מה שאני מציע לך, חנינה, במקום לקחת כדורים של סידן, תוכלי קוטג', תוכלי תחינה, תאכלי סרדינים, תקבלי את הסידן מהתזונה, זה הכי טוב מה שלקח, אם לא מוכרחים לקחת כדורים נגד אוסטאופורוזיס. אם יש לך אוסטאופורוזיס, ותקחי ויטמין D. את היום בת 62. מקסימום, אם את לוקחת ויטמין D, אם את לוקחת סידן, כדור ביום, לא משנה איזה סידן את לוקחת. אמורפי, לא אמורפי, סרטנים כחולים, סרטנים ירוקים, סרטנים ורודים. סידן זה סידן.
מותר לי ביחד עם סינטרואיד, אני לוקחת קבוע.
מותר לך ליחד עם סינטרואיד. כן, סינטרואיד זה תרופה לבלוטת המגן, מותר לך ביחד עם סינטרואיד. כן, זה התוכל. את לא לוקחת, את הסינטרואיד את לוקחת בבוקר, על הבוקר, על קבע ריקה.
לא שאלתי בגלל זה, שאלתי בגלל שעשו לי פעם אולטרסאונד,
של בלוטת התריס, ויש הסתייגויות.
לא, לא שייך, לא שייך, לא שייך. לא שייך. לא שייך.
מעולה. תודה רבה.
כל טוב לך, חנינה, כל טוב.
תודה לתוכנית שלך.
צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
שמי איתן, אני בן 73.
כן, איתן.
בינואר השנה היה לי אירועי סינקופה, ובאו אליי, לקחו אותי לבית חולים, עשו לי צינטור, אמרו הרוקים פתוחים, אבל למחרת השתילו לי קוצב לב. אמרו לי שיש בעיה בקוצב.
בעיה בקצב. בדרך כלל סינקופה הוא בעיה של קצב לב. סינקופה, רק נגיד למאזינים שלנו, זה התעלפות. זה למעשה הפסקה קצרה ברצף ההכרה. ואנשים בסינקופה נופלים, כשרואים אדם מתעלף, זה סינקופה. ורוב הסיבות הן סיבות שקשורות ללחץ דם נמוך או להפרעה בקצב הלב. אצלך מצאו הפרעה בקצב הלב, השתילו לך קוצב, עכשיו יש לך ביטוח חיים בחזה.
כן. עכשיו, דרך אגב, לחץ הדם כשהיו פה היה 60 על 40.
אוקיי. כן.
עכשיו, אחרי זה היה לי תופעות של קוצר נשימה וחולשה כזאת, קצת סחרחורת. הלכתי לרופא משפחה, שלח אותי לרופא גסטרו. רופא גסטרו אמר לפני שנתיים, הוא עשה לי גסטרוסקופיה, היה הכל בסדר. הוא כתב שיש לי אארופגיה.
אארופגיה, כן.
כן.
האירופגיה זה כשאנשים בולעים אוויר.
כן. ואיך שאם הבנתי אותו נכון, הוא אמר שאני בולע אוויר. עכשיו, האוויר לא יוצא באופן רגיל דרך הפה, אלא זה מצטבר בשרעפת, וזה גורם לכך שהריאות לא יכול להתנפח מלא, ולכן זה גורם לי לקוצר נשימה.
אני חושב שקוצר, לא נראה לי כל כך ההבחנה הזאת, לדעתי, אני אגיד לך למה. כי האוויר לא צריך לצאת דרך הפה, האוויר גם יכול להיכנס למעיים ולהיספג. או להיספג, או במקרים נדירים לצאת בצורת גזים מלמטה. אבל בדרך כלל הוא נספג. עכשיו, האירופגיה גורמת לתחושה של מלאות בקיבה, אבל נדיר שהקיבה תתרחב עד כדי כך שהיא לא תאפשר לריאות לנשום. זו תופעה מאוד 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 לא סבירה. אבל יכול מאוד להיות שבגלל מה שעברת, ובגלל לחץ הדם, ובגלל הקוצב, נכנסת לחרדה. וחרדה יכולה לגרום לכך שאתה מרגיש שכאילו אין מספיק אוויר. הקוצר נשימה הוא קוצר נשימה, או תחושה שכאילו אין מספיק אוויר בחדר?
לא, הקוצר נשימה, מה שקורה, יש לי קוצר נשימה, ואני קצת מטושטש, עובר כמה, יכול להיות 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, ואז יש לי הרבה גרפסים.
תשמע, לכן, אני הייתי גם מתייעץ עם רופא ריאות ועושה, ובודק את זה גם לראות אם זה ממש קוצר נשימה. כן.
רופא ריאות?
כן.
עכשיו הוא נתן לי מודל 50 מיליגרם לקחת בוקר וערב.
כן.
השאלה, קודם כל אם זה כדור שהוא אמור לתת מענה, יהיה, אני לוקח אותו.
מודל הוא כדור הרגעה, רק שתדע. הוא כדור הרגעה שאגב גם משפיע על הקיבה, וגם משפיע על המוח, כלומר הוא מרגיע גם, אבל, והוא גם משפיע על סחרחורות, אבל אני לא כך אוהב לתת מודל באופן קבוע. אתה מבין? אני אוהב, בעיקר לא בגיל 73. אני אוהב לתת מודל, תראה, מודל בגיל מבוגר יכול לגרום קצת לרעד.
אוקיי.
ולכן אני אוהב לתת אותו לשבועיים, שלושה, מקסימום לא יותר. אבל יש כדורים אחרים שיכולים להשפיע. אם הבעיה היא של התרוקנות של הקיבה, יש כדור שנקרא מוטיליום. אפילו הפרמין יכול לעזור. מוטיליום זה כדור שנדמה לי 10 מיליגרם, שמשפר את המעבר של האוויר ושל התכונה מהקיבה למעי. כן, המודל הוא כדור שיש לו באופן עקיף השפעה הורמונלית על הורמון שנקרא פרולקטין במוח. הוא יכול להשפיע, יש לו השפעות אחרות גם. הוא כדור טוב, אבל לתקופה קצרה.
ואת המוטיליום אני יכול לקחת לתקופה
ארוכה, כן.
וזה צריך מרשם בטח של רופא.
אני חושב שכן, אבל בארץ כן, באירופה לא.
הבנתי. אבל אתה ממליץ ללכת לרופא
ריאות
שיבדוק את
זה? לא, עוד פעם, ההבחנה של קוצר נשימה בגלל האירופגיה, זה שיש לך גרפצים זה דבר אחר, וזה יכול להיות קשור לאירופגיה, אבל לבליית האוויר. אבל הקיבה, תראה, הנפח של הריאות הוא גדול. הנפח של הקיבה, גם אם אתה בולע האוויר, הוא לא יכול לגרום לכך שאתה, שכל האוויר, שלא תוכל לנשום. עכשיו, בדרך כלל, קוצר נשימה, הוא ושחולף תוך 5 דקות, או אחרי כמה גרפצים, הוא יכול להיות גם גורם של סטרס.
ואז המודע על זה למעשה היה המטרה לגרום לי לצאת כאילו מהסטרס הזה.
כן.
והמוטיליום הזה יכול גם לעזור לי, אתה אומר.
כן.
אם הבנתי נכון.
הוא לא יעזור לך לסטרס, אבל אם הבעיה היא האירופגיה, אז הוא יעזור לאירופגיה. כלומר, זה גם יעשה את ההבחנה המבדלת. אם הוא יפתור לך את הבעיה, אז באמת זה היה קשור לאירופגיה. אבל לדעתי, קוצר נשימה שיגרם בגלל בליית אוויר, צריך להיות, הקיבה צריכה להתנפח כמו בלון, אתה צריך להרגיש לחץ בקדמת החזה של אוויר, והגרפצים יצאו מעצמם, אם זה עד כדי כך גדול וחמור.
עכשיו, איך לוקחים את המוטליום הזה, כדור אחד,
שניים? כדור פעם, פעמיים, 3 פעמים ביום, תלוי, אני לוקח את זה, אני מציע למטופלים לקחת את זה לפני האוכל, או מיד אחרי האוכל, תלוי, לא משנה. מיד okay. אחרי האוכל הוא משחרר או תלוי.
אפשר עוד שאלה בבקשה?
ודאי.
אני צריך לעבור MRI מוח בגלל שהיה לי ניתוח בהיפופיזה לפני 10 שנים.
כן.
עכשיו, מכיוון שיש לי קוצב לב, אני נתקל בהרבה בעיות, רק בית חולים אחד מוכן לעשות לי את זה, וגם הוא קבע לי תור לעוד 3/4 שנה. הכנסתי לפרופסור גוגל, ראיתי כל כך הרבה... דברים שאומרים כמה שזה מסוכן, קיבלתי פחד. עכשיו,
למה שלא יעשו לך סיטי של ההיפופיזה?
אז זהו, הפרופסור שניתח אותי, דיברתי איתו, אז הוא אמר לי שבסיטי הוא לא רואה מספיק ברור, ולכן הוא רוצה MRI, והוא גם חתם על טופס, להפתעתי אני חייב להגיד, שהוא אחראי
לכך שיפסיקו את פעולת הקוצב.
שהוא כאילו אחראי לכך שאני חייב את הבדיקה.
אוקיי, בסדר גמור, אז תסמוך עליו ותבקש, תראה. א', יש לך ביטוח פרטי?
כן.
אם יש לך ביטוח פרטי, תלך לבית חולים אסותא, תקבע שם תור, ותבקש ששם יהיה קרדיולוג נוכח בפעולה ויפסיק את פעולת הקוצב לתקופה מסוימת, לתקופת ה-MRI, ויחזיר את זה.
פרופסור, הם לא מוכנים לעשות את זה. פניתי לאסותא. רק בית חולים בילינסון, היחידי שמוכן, בכל הארץ.
אוקיי, תשמע, האם עשו לך, איזה סוג של גידול היה לך בהיפופיזה, אתה יודע?
כן, גידול שפיר.
פרולקטינומה?
כן.
אוקיי, אז אפשר לעשות לך בדיקה כרגע של רמת פרולקטין בדם, ולראות אם הרמה גבוהה, או לעשות לך את בדיקה של הציר ההורמונלי, על ידי רופא אנדוקרינולוג, ולראות אם יש חריגות, אז זה דחוף יותר, ואם אין חריגות, אז תחכה 3/4 שנה.
אוקיי.
אתה מבין? זה לא... אם זה פרולקטינומה והגידול צמח מחדש, אז סביר להניח שגם רמת הפרולקטין תעלה. ואז את זה אפשר לראות בבדיקת דם רגילה, לא צריך לעשות הרבה מאוד מניפולציות. עכשיו, ב-CT אתה גם יכול לעשות CT ולראות אם ב-CT, אם יש חשד לפחות. אבל אם ה-CT תקין לגמרי, והפרולקטין תקין לגמרי, ואתה מרגיש מצוין, ושדה ראייה שלך תקין, והכל בסדר, אז אין מה להיכנס לחרדה.
100%, אני מאוד מודה לך, פרופסור.
כל טוב, איתן, כל טוב.
תודה,
כל טוב. בבקשה. כן, מי איתנו על הקו?
הלו.
שלום.
שלום לך. אני מדבר עם המלאך רפאל.
אתה מדבר עם רפאל, לא המלאך.
אני גם רפאל, לא מלאך, אתה מלאך.
אז אתה בשבילי
מלאך.
אוקיי, תודה רבה, תודה.
אני שומע אותך כל יום שישי, לא מפסס את התוכנית שלך.
בן כמה אתה רפאל, בן כמה אתה?
אני, עוד חודש אני 80.
עד 120 בבריאות.
ואני עושה כל יום 20 קילומטר אופניים.
כל הכבוד.
אני עושה אופניים? יש תת לחץ דם. קצת בעיות של מבוגרים.
נו, בסדר.
זה, יש לי איזה לך כבדה. והיה לי גסטרוסקופיה, עשיתי אותה לפני איזה שלושה חודשים, היא מצאה איזה דלקת בוושת, קטנה.
אוקיי.
היא שלחה את הבדיקה לזה...
פתולוגיה, כן, לבדיקה, כן.
ובבדיקה יצא בסדר, אומרת לי לעשות עוד פעם בדיקה, אולי בגלל הגיל, בגלל איזה שינוי, משהו. רציתי לשאול מה דעתך, אולי מהכדורים עליך...
לא, אני עדיין לא מבין. אתה שואל למה יש לך לך, או אתה שואל למה היא עשתה בגישה עוד פעם גסטרוסקופיה?
לא, לא בגלל עליך. היא אומרת שהיא רוצה לדעת, אולי יש שינוי בגלל הגיל.
אבל מתי עשו לך גסטרוסקופיה לפני?
גסטרוסקופיה האחרונה עשיתי לפני שלושה חודשים, משהו כזה.
עשית לפני שלושה חודשים והיא רוצה עוד פעם בדיקה אחרי שלושה חודשים?
כן, לעשות עוד פעם.
אז היא מצאה משהו?
הבדיקה, לא, היא לא מצאה כלום.
אז למה?
היא שלחה
אוקיי, אולי יש דלקת והיא רוצה לראות אם הדלקת השתפרה?
ייתכן, ייתכן, באמת ייתכן.
אוקיי, בסדר.
אני רוצה לשאול, אם אולי הכדורים שאני לוקח של לחץ דם, אולי של הקולסטרול גם אני לוקח, יכול להיות הם הגורם לזה, ללחה הזאת?
הלחה יכולה להיות בגלל הרבה סיבות. אחת הסיבות היא שאתה אלרגי למשהו. סיבה אחרת יכולה להיות שיש לך דלקת בקיבה, שחומציות עולה לך למעלה ומגרה את הלוע. יכול להיות נזלת אחורית שצונחת לך שם.
אני חושב, זה באמת כמו שאתה אומר, לפעמים זה קשה לי, אני ממש בולע את זה.
כן.
כמו שאתה אומר בדיוק, זה באמת נראה לי שזה זה. אז מה דעתך, מה צריך לעשות פה?
קודם כל צריך לנסות לקחת, לקחת תרופות נגד אלרגיה, ולראות, זה דבר אחד שאפשר לעשות, לראות אם זה משפיע. דבר אחר שאפשר לעשות, אם זה לא משפיע לטובה, אז לנסות לקחת תרופות נגד חומציות בקיבה, כמו נקסיום, כמו אומפרדקס, כמו לנטון, שהם ירגיעו את החומציות של הקיבה ולראות אם זה משפיע.
זה יכול לעזור, דוקטור?
זה יכול לעזור אם מדובר בחומציות יתר שעולה דרך הוושת למעלה. זה לא יעזור אם זה אלרגיה. זה לא יעזור אם זה מהאף.
איך אפשר לדעת מה הבעיה?
אז לכן, נותנים קודם כל נקסיום לתקופה מסוימת. אם זה לא עוזר, אז נותנים תרופה נגד אלרגיה.
אז לבקש נקסיום
מהרופא? לא, אתה לא יכול לבקש מהרופא כדור. תגיד, הרופאת גסטרו, אני לא יודע מה היא מצאה, כי אם היא ביקשה ביקורת אחרי שלושה חודשים, זה לא רגיל לבקש ביקורת אחרי שלושה חודשים. זה לא תהליך רגיל. אז אולי היא מצאה משהו, נתנה טיפול, ואמרה, אני רוצה לראות ביקורת בעוד שלושה חודשים.
היא לא נתנה לי שום טיפול, דוקטור. כלום. שום דוקטור. היא אומרת ששלחה לביופסיה שזה...
היא הזמינה אותך לעוד גסטרוסקופיה או לקבל את התשובה של הביופסיה?
לא, התשובה של הביופסיה יצאה בסדר, היא אמרה לי שזה בסדר.
אז אני לא מבין, משהו לי לא ברור. תראה, אם הבדיקה בסדר והכל בסדר, אז למה יש צורך בביקורת אחרי שלושה חודשים?
היא אומרת, היא חושבת אולי שינוי בגלל הגיל, אני יודע, במערכת, אני יודע, זה מה שהיא אמרה לי, אני לא יודע מה אני אגיד לך, דוקטור.
אוקיי, יכול להיות שהיא מצאה משהו חשוד, ורוצה לראות עוד פעם אם זה יתפתח או אם זה לא יתפתח. אולי היא צרבה משהו, ורוצה לראות אם זה יתפתח או לא יתפתח. אז קודם כל את זה צריך לעשות. ואחר כך לראות, ואם יש חומציות, אם לא נתנה לך לחומציות, תשאל אותה כשתהיה אצלה.
היא לא נתנה לי שום תרופה, דוקטור.
לא, אז זה מה שאני אומר. תגיד לה, אולי יש לי חומציות שעושה לי את הלכה. עכשיו, אם לא, ללכת לרופא ריאות, ואם לא, איפה אתה גר? באיזה אזור אתה גר?
אני גר בבת ים.
אז יש באיכילוב מעבדה שבודקת לחם, מעבדה מיוחדת שבודקת לך. ואז עושים שם בדיקות, ואפשר לפי הלכה לדעת כל מיני דבר.
איך אפשר להגיע דרך רופא המשפחה?
צריכים לברר, אפשר להתקשר גם לאיכילוב ולברר, ודרך רופא המשפחה היא בזה במחלקת ריאות.
מחלקת ריאות.
כן.
עוד שאלה קטנה, אפשר...
בבקשה, רפאיל, בבקשה.
יש לי אחות, היא גרה בצפון, היא סובלת, היא פרקינסון, חולת פרקינסון.
כן.
היא סובלת. אני הולך אליה, כואב לי הלב לראות אותה. היא בקושי 70, כולה, אתה יודע, כולה תדע רועדת וכולה משהו וכאבים צורחת. הלכה, עשו לה כמה בדיקות, נתנו לה כדורים, עוזר כלום. מה דעתך, מה התחלה לעשות, מה?
אתה שואלתי שאלה מצחיקה. שאלתי שאלה, אני יודע מה היא קיבלה, אני יודע איזה תרופות היא לקחה, אני יודע באיזה מצב היא. כלומר, אני מניח שהם בודקים אותה רופאים שמטפלים בפרקינסון.
כן, כן, כן.
אז הם גם רואים אותה, גם בודקים אותה, גם מנסים תרופות, אז איך אני יכול להגיד לך?
זה מחלה
שאין לה ריפוי.
אין לה ריפוי.
עכשיו, אם המחלה היא מאוד 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 קשה, שהיא לא יכולה לתפקד, יש אפשרות לעשות ניתוח ולשפר את, אם היא ימנית, את צד ימין שלה, שהיא תוכל לתפקד יותר טוב והיד תרעד פחות. עכשיו, יש כל מיני טיפולים מתקדמים, יש טיפולים שאפשר להכניס משאבה שנותנת כל כמה זמן את התרופה, יש תרופות מסוגים שונים שצריך להחליף, יש נוירולוגים שהמומחיות שלהם זה פרקינסון, אז כדאי להתייעץ עם מומחה לפרקינסון.
דוקטור, פרופסור, סליחה, יש לה תקופות, יש לה לפעמים מרגישה לא רע, אני הולך לבקר אותה, ויש ימים שממש כואב הלב לראות אותה.
תראה, יש בפרקינסון, שבעיקר שסובלים עם זה כמה שנים, תופעות שנקראות on-off. כלומר, תופעות שלפעמים חולה מרגיש הרבה יותר טוב, ולפעמים פחות, ולפעמים בדיוק, זה בדיוק קשור, ככה. ולפעמים ככה זה דוקטור. קשור לתרופות שמקבלת. כן, שהיא לוקחת כדורים, ושעה אחרי הכדור היא מרגישה טוב, ואחרי 3 שעות, 4 שעות, הכדור מפסיק להשפיע, ואז שוב
בדיוק,
פעם
המחר. בדיוק, בדיוק, דוקטור, כן. בדיוק.
אז זה נקרא on-off, וזה דבר שאפשר לפעמים להוסיף עוד כדורים, שמעריכים את ההשפעה של הכדור. יש אפשרות לקחת כדורים ולהמיס אותם בנוזל ולשתות כל הזמן מהנוזל. יש כל מיני טכניקות. יש אפשרות לא לאכול במשך היום, לעשות מה שנקרא טיפול רמדאן. כמו שברמדאן לא אוכלים ביום ואוכלים רק בלילה, גם כן. כאן לא לאכול שום דבר במשך היום ולקחת את הכדורים, ואז ההשפעה של הכדורים נמשכת יותר, ובלילה לאכול את ארוחת הערב וללכת לישון.
אז אתה אומר, פרופסור, שניתוח יכול לעזור, כמו שאמרת?
אני לא יודע, אני לא מכיר אותה ולא בדקתי ולא ראיתי מה החומרה של המחלה, אבל להתייעץ עם הרופא שמטפל בה, האם ניתוח יכול לעזור?
טוב. אני מאוד מודה לך, דוקטור.
כל טוב, רפאל, כל טוב.
התראות, התראות.
הרבה בריאות ומי איתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדבר ישראל, אני אליך בסוגיה של מיגרנות.
כן.
למען הדיוק, מיגרנה.
אוקיי.
מדבר עליי.
כן.
אני, מאז שאני בוחר את עצמי צעיר, אני סובל ממיגרנות, טיפולים, ניסיתי כמעט כל מגוון הטיפולים האפשריים, החל מהטיפולים מונעים, בזמנו דרלין.
כן, הוא.
עם הזמן לקחתי גם המליצו לי כל מיני נוירולוגים, אולי לעשות פעילויות ספורט, עשיתי פעילויות ספורט, נכנסתי לכושר מאוד גבוה, אבל גם זה לא עזר לי, עשיתי דיקור, סיני, וזה לא עזר לי.
יש היום טיפול ביולוגי.
מה זה טיפול הביולוגי?
טיפול, יש היום זריקות, שלוקחים אותם פעם בחודש או פעם בחודשיים, בזריקה הראשונה לוקחים כל חודש ואחריך פעם בחודשיים, או תלוי איזה, יש שני סוגים של זריקות, של טיפול ביולוגי, שלחלק גדול מהאנשים הם עוזר, זה עוזר. יש טיפול, יש טיפול בבוטוקס, עשו לך טיפולים בבוטוקס?
זהו, זה אחד הדברים שכן רציתי לשאול אותך, לא עשו לי טיפולות בבוטוקס, למרות שהתחלתי להתעניין על העניין הזה, אני רק ברשותך, הגעתי למצב שעשיתי גם ביופידבק, טיפלתי באימיטרקס, כדור בעיקר שהוא עזר לי, רילט, ריזלט, כל אלו פחות עזרו לי, אימיטרקס עזר לי, ו... אז בעצם השאלה שלי כזאת, אני מטופל במתדריקס כרגע, שזה...
סומטדריקס זה אימיטרקס, אותו דבר.
כן, כן, הבנתי בסומטדריקס, קודם כל אני מטופל לא מעט שנים עם הכדורים האלו, אני במעקב נוירולוג, השאלה שלי קודם כל האם זה מזיק,
השאלה זה עניין של כמות. כמה כדורים בחודש אתה לוקח של אימיטרקס, של סומטוטרקס?
אני משתדל לקחת חצי כדור כדי לראות מול ההתקף עצמו. אני לוקח סדר גודל של חבילה, חבילה וחצי.
חבילה של 3 או חבילה של 6?
6.
אוקיי. אז אם כך אתה מקבל 6 כדורים בחודש, זה לא... זה, זה גבולי. כן, אני הייתי מציע לך לשקול, תראי, אם הרופא שלך ימליץ לך, בביטוח המשלים נדמה לי מאשר היום, נדמה לי, את הטיפול בטיפולים ביולוגיים, יש טיפול ביולוגי, יש זריקות ביולוגיות, יש שתי חברות בארץ, שני סוגים של זריקות, אני מציע לך לבקש מהרופא שלך, הנוירולוג שירשום לך את, את הטיפול הביולוגי.
הבנתי, לגבי המשך הטיפולים, יש לזה השפעות לאורך זמן, אם אני משתמש, אני מדבר על כדורים שאני לוקח כבר על 20-30 שנה.
תראה, אם אתה לוקח 20 שנה את האימיטרקס, ושום דבר לא קרה לך 20 שנה, 30 שנה, אני מניח שעוד 30 שנה לא יקרה לך שום דבר.
הבנתי.
אתה מבין מה? סך הכל, אם אתה לוקח 6 כדורים בחודש, זה בממוצע של 1 כל 5 ימים, או 1 בשבוע, ואם אתה תתחיל לשתות 2 כוסות מים, ברגע שאתה מתחיל להרגיש את התחלה של הכאב, לפעמים חלק מהכאבים יורדים, אתה יודע להבדיל אם הכאב הוא כולו הוא מגרנה תאורה, או אם זה חלק שילוב של טנשן עדק, של כאב ראש ממתח?
אני כמעט מבדיל, אני די מצליח לזהות, אם אני לוקח איזה מאכלים מסוימים, שאני, מה שנקרא, מתגרה בעצמי.
כן.
מאוד מאפיין אותי המגרנות, אני יודע לזהות אם זה סוף שבוע או תחילת שבוע, אז אני מפליע, אבל בסופי שבוע בדרך כלל זה בא לי יותר.
כן.
דווקא כאילו לכאורה בתקופת המלוכה, בשינויים
האלה. כן, זה מה שנקרא סנדי הדק, ישנים יותר ואוכלים יותר ועוזרים יותר.
אני עושה שינוי.
כן.
אני עושה שינוי כלשהו.
כן.
אני מרגיש את כל התופעות שאתה בטח מכיר, והאורה וכל התפיסה של המוח.
כל ההתקפים שלך הם עם האורה? האורה, אני רק אגיד למאזינים, זה סימנים שמבשרים את הגעתו של התקף. כלומר, יש אורות שרואים, יש איזה תשטושי ראייה, יש אורות של חולשה ביד, יש אורות מסוגים שונים. אבל אורה אומרת שההתקף מגיע. אוטוטוט, בעוד תוך 20 דקות, הכאב מגיע, ואז האורה נעלמת בדרך כלל. אבל תגיד לי, אתה כל ההתקפים שלך הם עם אורה?
לא, אני לפעמים חושב שזה לא... בגרנה, ואני מנסה כדור רגיל לקחת אבטלגין או רופן או כל דבר אחר.
כן.
ובדרך כלל כשאני לא לוקח אותו בזמן, אז אני עובר סוג של סף, ואז הכאב הוא בלתי נסבל, עד כדי לפעמים של תחושה של הכאה, ורק אז יש לי הקלה משמעותית מהכאב. ולכן לפעמים אני, כשאני לא יודע בערך, אז אני לוקח את החצי כדור, ובתקווה שאני, מה שנקרא, תפסתי אותה בהתחלה.
קח את החצי כדור, קח את החצי כדור ביחד עם כדור פרמין.
איזה כדור, דוקטור?
פרמין.
פרופסור?
פרמין. פרמין, הכדור נגד בחילות.
אוקיי. הבנתי.
ואז הוא גם יספג יותר טוב, וגם התחושה של בחילה, במגרנות לפעמים יש הרפיה של הקיבה, מה שנקרא, כאילו הקיבה לא מתפקדת, ואז הפרמין מפעיל אותה יותר. ואז זה מפעיל, זה גם מוריד את תחושת הבחילה שישנה בהתקף המגרנותי, וגם מאפשר השפעה יותר טובה.
הבנתי. פרופסור, בבקשה, לגבי הזריקה הביולוגית.
כן.
קודם כל, יש לזה... השפעות כלשהן?
זה ההשפעות הביולוגיות, ההשפעות המשניות שלה הן יחסית קלות ביותר. אפשר תמיד לנסות, ואחרי חודשיים להפסיק, אתה לא מתחתן עם הזריקה. אבל סך הכל, מבחינת, אומרים טיפול ביולוגי, אז ישר מקשרים את זה לתופעות לוואי. בטיפול הביולוגי למיגרנה, אין תופעות הלוואי מזעריות, ולא אצל כולם כמובן.
הבנתי. יש היום בסל עוד
איזה
דברים
מיוחדים? אני לא יודע אם זה בסל, אני לא בטוח שהזריקות האלה בסל, אני לא זוכר כרגע. אבל שתי הזריקות לסל? שקיימות בארץ, מחוץ לסל, לא, יש שתי זריקות, שאני לא יודע אם הם כן בסל או לא בסל, או באיזה קופה הם בסל, או באיזה קופה הם לא בסל, ואיזה קופת החולים ביטוח משלים כן משתתף, וביטוח המשלים לא משתתף. אבל הנוירולוג שלך יוכל לבדוק ולהגיד לך, לתת לך תשובה מדויקת.
הבנתי. תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב,
בבקשה. זהו רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו אבל לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לג'וני דוב שאחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי על השידור כאן ב-103 FM, ולסער בן חמו שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. סוף שבוע טוב שיהיה לכם, שבת טובה, הרבה בריאות, אל תאכלו יותר מדי, אם יהיה יום חם וצפו יום חם, תשארו בבית, לא מוכרחים ללכת לים בימי החמסין האלה, לא צריכים לצאת מהבית, לא מוכרחים, תקראו ספר, תשבו במסגן, תהנו מהשקט, ושיהיה לכם רק טוב. שבת שלום.